התחלנו?
כן.
יופי, אנחנו ממשיכים את השיעור הקודם, ואני רוצה קצת לדבר על שאלות של גמרא, מפשט משנה, אוקימתות, עוד כל מיני כאלה. פתחנו את הדברים האלו כבר בשבוע שעבר, אני גם מניח שמי שלומד גמרא יותר מיומיים נתקל בהם בעצמו, ובטח מי שלומד פה בישיבה יותר מיומיים. ובכל זאת, בואו נתאם רגע אחד את הדוגמה הבאה. אומרת הגמרא, בבא מציעא, אומרת המשנה, שניים אוחזים בטלית, נכון? זאת המשנה. זה אומר אני מצטיה, וזה אומר אני מצטיה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. או כולה שלי, זה אומר כולה שלי. זה הישבה שאין לו בפחות מחציה, וזה הישבה שאין לו בפחות מחציה, ויחלוק. זה אומר כולה שלי, וזה אומר חציה שלי, או אומר כולה שלי, הישבה שאין לו בפחות משלושה חלקים. אוקיי, בסדר, מספיק. זאת המשנה, משנה פשוטה יחסית, נכון? מה אומרת המשנה?
שניים
שטוענים שלא טוענים, הם אוחזים, נכון? בטלית. ומה הטענות שלהם?
אחד
אומר הכל שלי, הכל שלי. הם גם אומרים אני מצטיה ואני מצטיה, נכון? ושואלת הגמרא, למה לי למיתנה זה אומר אני מצטיה וזה אומר אני מצטיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. ליתנה חדה. מה מפריע לגמרא? האיתור לכאורה של המילים, זה אומר וזה אומר. תגיד את זה במשך אחד. זה אומר אני מצטיה וכולה שלי, זה אומר אני מצטיה וכולה שלי. תענו לשאלה הזאת בלי לקרוא גמרא.
כי זה דו שיח. הוא אומר אני מצטיה, אומר אני מצטיה.
אוקיי, תשובה אחת אפשרית, תשובה ריאלית. תשובה שנייה, כן, מאוד רוב. כלומר זה שתי אופציות, אוקיי, עוד אפשרויות?
טענה ונימוק.
טענה ונימוק, זה אני מצטיה, או זה אומר כולה שלי, ומכיוון שאני מצטיה כולה שלי. מה את הגמרא ליתן אחד? אחד הקטני, בסדר. זה אומר אני מצטיה וכולה שלי, וזה אומר אני מצטיה וכולה שלי. כן, בסדר, זה מה ש... זה מה ש... כתוב פה? זה מה ש... צריך להיות כתוב פה, זה מה שהתכוונה המשנה. מה זה אחד הקטני, איך אתם מבינים פשט גמרא? זה מה שהתכוונה. קטני זה התכוונה? קטני
זה שנה.
אז מה? אז זה מה שהשנתה?
זה לא מה שהשנתה.
נו, אז מה הגמרא רוצה איתנו? אבל את הגמרא ולתני אני מצטיה, ואני ידל את הכולה שלי, אני תגיד, אני מצטיה, זה אומר אני מצטיה וזה אומר אני מצטיה. עכשיו אני מבין שזה אומר אני מצטיה וזה אומר אני מצטיה, אז משום מה אני מצטיה, הוא מתכוון, אני מצטיה, ו... אם אני מצטיה, אז אני הבאים של... ולהגמרה, איתנה אני מצטיה, הווה אמינה מהי מצטיה, ראיתיה. אף אגב דלעתי לידי, בריאה בעל מקני. כלומר, הייתי חושב שמה? שיש דבר שנקרא קניין ראייה. כשאדם אומר אני מצטיה, מה הוא מתכוון? הוא מתכוון אני הלכתי ברחוב, אני ראיתי ראשון, ובעצם זה שראיתי ראשון אולי הייתה לי אבא אמינה לבוא ולומר, אם היה כתוב במשנה אני מצטיה, הייתה לי אבא אמינה לבוא ולומר שזה הופך להיות שלי. כמה שמלן המשנה שלא מספיק שהוא טוען אני מצטיה, כי אם הוא טוען אני מצטיה, כלומר ראיתיה, הוא לא קנה. זה מה שאומרת הגמרא? שואלת הגמרא, וממצית אמרת מה היא מצטיה ראיתיה? ואמר אבנאי, הוא מצטה דעתי לידי משמע. אז אי אפשר להגיד שזאת אהבה אמינה של המשנה, שבגלל זה המשנה, את זה המשנה באה לסתור, שהיא אמרה כולה שלי. אומרת הגמרא, אין, הוא מצטה דקרא דעתי לידי משמע. כן, רבנאי צודק. בפסוק, הוא מצטה הכוונה שבאה לידה. אבל, ומי הוא טען על ישנה דעה למנקת? ומדיחה זה לאמר, אנא אשכחית, אף אגב דעת על ידי בריאה על מה דקה, ניתן הכולה שלי, בריאה בעל מה לא קני. בסדר? יופי, המשיכה הגמרא ושואלת, וליתנה כולה שלי ולא באי אני מצטיה. טוב, אז הפוך. תכתוב, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. בלי להגיד אני מצטיה, כי אני מצטיה לבד לא טוב. אוקיי. עונה הגמרא. איתן הכולה שלי, אבא אמינה. בעל מה דקטני מצאתיה בריאה בעל מקני. תנה, אני מצאתיה, ועד אותה ניקולה שלי, דממשנה יותר, השמינה דריאה לא קני. כלומר, בסדר, אם היית אומר הכולה שלי, אז מה הייתי אומר? שבסתם מקרה שמצאתיה, הכוונה ראיתיה, וזה כן עובד. אז המשנה שלנו בעצם נאבקת ומעריכה מלשונה, למרות שהיא לא חייבת, כדי להפוק מהדעה שאומרת שניתן לקנות מציאה בריאה. עד כאן זאת נראית גמרא. מה? גמרא. בסדר, סתם זה גמרא, זה קרוב, ככה, בסדר, אוקיי. כן, כאן הרם דופק על השולחן בישיבה תיכונית ואומר שהגמרא, דרכה של הגמרא, נכון? לדקדק בכל מילה ומילה במשנה, אין מילה מיותרת במשנה, נכון? שמעתם את זה פעם?
כן.
ראיתם את זה במשנה בהמשך המסכת או רק בפתיחה? גמרות מהסוג הזה. זה לא דרכה של הגמרא על כל משנה ומשנה, הגמרא אומרת בקלות, אי דתן הזה, דתן הזה, דתן הרישא אגב סיפא, דתן אגב נסבא וכו', ויש פעמים רבות שהיא אפילו לא שואלת את השאלה הזאת, אבל נניח לדיון הזה כרגע, כי זה כרגע המצב. אבל עכשיו הגמרא עושה לופ ואומרת, רגע, 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 בעיה, וממצית אמרת חד הקטני, ואז זה וזה קטני, זה אומר אני מצטיה, וזה אומר אני מצטיה, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. כלומר, זה היה רעיון מאוד יפה, אבל זה לא מה שכתוב. שמה חשבנו עד עכשיו. אבל כתוב במשנה אחרת. הגמרא, אמר רב פאפה ויתם הרב שימי ברשי, שאם באמת זה רב פאפה, מאוד יכול להיות, זאת תיארה שנאמרה לפני כל הדיון הזה בגמרא, ודיברנו על זה כבר, שרב פאפה לא בטוח עונה לשאלה של הגמרא, אלא הוא חל על המשנה, אבל אמר רב פאפה, ואמרי לה כדי, רישה במציאה, וסייפה במקח וממכר. כלומר, בעצם המשנה עוסקת בשני עניינים שונים. זאת לא משנה שעוסקת במציאה, כמו שמי שלא יודע וחושב שמסכת בבא מציאה עוסקת במציאה, כי יש פרק שני שנקרא אלו מציאס. ובכן לא, הפרק הזה לא עוסק במציאה, על אף שזה מתמה במשנה. במה עוסק הפרק? במה עוסק הפרק? בעצם? למדנות? בעברית? במה עוסק הפרק? במה עוסק הפרק? במסע ומתן, מה עוסק הפרק? מה עוסק את הסוגיה הראשונה עכשיו? מה היא עוסקת? מה השאלה? מה היה הדיון עכשיו? זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. ממון המוטל בספק, שכוח. הכרעת ההלכה במצבי ספק ביחד לדיני ממון. זאת השאלה של הסוגיה. וזה אמר הרב אבישי היה מתוק, בעקבות הדברים המתוקים של רב זושה מהניפולי, שאומרים שרב זושה אף פעם לא למד בבלי, אתם יודעים למה? הוא היה פותח את הבבלי, את מסכת הראשונה, והוא היה רואה כתוב בתוך מסגרת מרובעת, נעימתי, נעימתי, ישר הייתה נופלת עליו אימתו של הקדוש ברוך הוא ולא היה יכול ללמוד את זה. רבי שאמר, כשאדם פותח מסכת בבא מציאה, מה כתוב לו? בתוך המסגרת?
שניים.
הוא אומר, יש שניים בעולם, הוא כבר מבין את כל המסכת. זה שניים בעולם, אתה לא לבד. אגב, בבא בתרא, שותפים, בסדר? זה גם יפה, אבל כמה זה לא עובד? זה לא עובד, בסדר, כשזה עובד אומרים את זה, כשזה לא עובד אז מתעלמים מהמסגרת. אומרת הגמרא, רישה במציאה וסייפה במקח וממכר. ואז מתגלגלת הגמרא לסוגיה נהדרת, לימה מתניתין דלא כבננס, ומשם לימה מתניתין דלא כסומחוס, דאמר סומחוס, ממון המוטל בספק, חולקים וחכמים אומרים, המוציא וחבור עליו הראייה, והמשנה מה אומרת? חולקים בשבועה, אז בריא ובריא ובריא בשמה, ויש כמו שזאת ראשונים, בטוס וסוגיית הפתיחה מסך בו המציא. זאת הגמרא. עכשיו אני שואל, מה לגמרא ולפשט המשנה? ולא אני עונה, אלא העונים האחרונים והראשונים. עונה התפארת ישראל. והגאון מורנו הרב רבי מנשה מאיליה זכר צדיק וקדוש לברכה אמר, דקולה מתניתין בבא חדאי, דרק במציאה אי רקולו. ואחיקה אמר, זה אומר אני מצטיה, אז כך הוא עדין. אם זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, מי שרוצה להמשיך? זה ישבה. הלאה, ודברי פי חכם חן, אבל אין זה כשיטתו בשס, ובשס אמרינה זה טענה דקולה שלי, מיירי במסע ומתן. כלומר, מה אומר בעצם הרב מנשה מאיליה, שאת הלידו של הגרא, מה הוא אומר בעצם? שהמשנה, מה, איך פשט המשנה צריך להיקרא? זה אומר, אני מצטיה, וזה אומר, אני מצטיה, זאת כותרת של המשנה. ועכשיו, אם זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, אז הדין הוא וישב ככה ודישב ככה. ואם זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי, אז הדין הוא שדישב ככה ודישב ככה. זה פשט משנה. אבל, מה לעשות? אין זה כשיטתם בשס. בשס אמרין אין אחרת. עכשיו בואו נניח, בסדר, לא נתווכח עכשיו, שאפשר, ודאי שאפשר להסביר שפשט המשנה הוא כזה. אבל בואו נגיד שהרב מנשה מאיליה כיוון פה לפשט המשנה. ואם לא כאן, אז במקומות אחרים קל להראות את זה, הגרא עושה את זה הרבה. נראה את זה בהמשך את ההיגיון התורני, התיאולוגי שמאחורי הדבר הזה. הארמנואיטי. כלומר, האם הגמרא מחויבת לפשט משנה?
הרשב"א.
כותב הרשב"א. ויש לומר, דמן דמקשה, לימה מתניתין דלא כסומחוס, לאו בתא רוקימתא דרב פאפא אקשלי. הוא לא אמר את זה אחרי רב פאפא. דרב פאפא שקיל ותארי במתניתין לגרמי, והוקמה בתקנתא. זה תקנה ש... ומאן דאמר עליהם המתניתין דלא כסומחוס, כי אף אתה נמתניתין לגרמי שקיל ותארי באחין, ולאו דין בתרדין יתמרן כדכתיבו בגמרא. פה הרשב"א בכלל אומר משהו אחר. אבל הסוגיה הזאת היא לא רק דוגמה אולי לסוגיה שלא מפרשת את הגמרא כפשטה, אלא היא סוגיה, לסוגיה שעורכת, דוגמה לסוגיה שעורכת מקורות המוראיים, לא בהכרח באופן שבו הם נאמרו אחד אחרי השני בצורה כרונולוגית. עכשיו אני לא חושב כרגע לשאלות המחקריות בכלל, זה לא מעניין לצורך העניין. רק תשימו לב לתובנות מאוד 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 ראשוניות שעולות מתוך הסוגיה הזאת. א', הסוגיה אומרת, טוב, חד הקטני. אחרי זה היא אומרת, טוב, אי אפשר להגיד חד הקטני. אז מה הרווחנו? אז למה הלך כל הדיון הזה על קניין ראייה, קניין מציאה? מה, 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 מה קורה איתו? בעצם לא רלוונטי. ב', הגמרא מסבירה את המשנה באופן שלפחות לכאורה הוא לא פשט המשנה. או הכי שהוא פשט המשנה. ג', הגמרא בנויה על פי כל מיני מקורות שלכאורה נראים כעומדים אחד על גבי השני, אבל לא בטוח שהם עומדים אחד על גבי השני. וזה בעצם הדגמה, אני אומר, זאת הדגמה קלאסית, אבל זאת הדגמה פשוטה, אני יכול לראות את זה, ועוד פעם, מי שלומד כאן מספיק זמן יודע שאפשר לראות את זה לדעתי בכל סוגיה בשס, שהגמרה היא באמת לא מנסה להסביר את פשט המשנה. ועכשיו אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, אז מה הסיפור? כלומר, אם הגמרה באמת עניינה להסביר את פשט המשנה, אז יש פעמים איך לומר ש... הלומד שואל את עצמו איך יכול להיות שזה פשט המשנה, כי לא נראה ככה שזה פשט המשנה. כן, דוגמה קלאסית, זה קלאסית מאוד, אבל נגיד אותה, המניח את הקד ברשות הרבים, הוא בא אחר ונתקל בה, אז מה הדין שלו? מה? פטור, ואם הוא לקה בחרסיה, אז הוא חייב. הגמרא, מה פתאום? איך יכול להיות? הרי דרכן של בני אדם לעיין וללך בדרכים, אדם מועד לעולם, למשנה האחרונה בסוף הפרק הקודם. עונה הגמרא שלוש תשובות באמוראים, רב שמואל רבי יוחנן, תשובה ראשונה, וממלא רשות הרבים כולה חביות. כלומר, תשובה שנייה, וקרן זווית. כלומר, הוא הלך ואחרי הפינה הוא נתקל, אז הוא באמת פתור. תשובה שלישית, באפלה שלנו. מה עושה בעצם הגמרא? זה המוראים, זה לא סתם המאוחרת. המוראים דור ראשון.
לא צריך לשלם.
היא אומרת שהמשנה העקרונית לא צודקת. כלומר, הכלל הוא שאם מישהו נתקל ברשות הרבים ובא אחר ונתקל בה, אז הוא חייב. ויש מקרים מאוד 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 מסוימים שהוא יהיה פטור. מה הם המקרים הללו? באפלה, בקרן דוד. האם התכוונו רב ושמואל ורבי יוחנן שזה פשט המשנה? שלפני שאתם עונים תיזהרו, אם תגידו שכן, אז אני אשאל אתכם איך ראיתם שזה פשט המשנה. ואם תגידו לי שאני לא יכול להבין את פשט המשנה, אלא רק האמוראים יכולים להבין את פשט המשנה, אז זו אמירה גם כן, ששמעתי גם אותה, היא גם כן אמירה בעייתית, כי היא אומרת שבעצם קשה לי מאוד ללמוד, אני בעצם לא יכול להפעיל את השכל שלי, כי אני לא יודע להבין פשט משנה. פשט משנה אתה לא יכול להבין? לא, אני לא יכול להבין פשט משנה, רק האמוראים הבינו פשט משנה. אם תגידו שזה לא פשט המשנה, אז אני אשאל אתכם, איך יכול להיות שהם חלקו על המשנה? ואם הם לא חלקו על המשנה, אז מה הם עשו למשנה? או קימתא, איך יכול להיות שהם עשו למשנה או קימתא? והלא חלק מייסא, אם רבי היה פוגש אותם, הוא היה מסכים איתם או חולק עליהם? זאת בעצם השאלה הרוחנית הכבדה שמרחפת פה בבלי. תפכו את הדף. לא, אל תפכו את הדף, בדף הזה, אבל בעמודה השמאלית למטה כותב רבנו מנשה מאיליה, ועוד זאת קיבל מפי הגר"א, אתם רואים? כי גם במשנה ההולכת ועקבי התורה שבכתב יש דרש ופשט, ורבותינו בעלי הגמור הלכו לפעמים סביב פשט המשנה וגילו לנו בפירושם אך את הדרש לבד, ואת הפשט הצפינו מאיתנו, אחרי כי חפץ ליבם היה להגיד לעם תורה ומצוות אשר ישמרו לעשות. לכן שמו המון הדינים אשר היו שמורים בלבבם, או אשר קיבלו מרבותם, או אשר ראו לתקן לפי איתותם, בפי המשנה, אשר דבריה כבר היו ערוכים ושגורים בפיה. מה אומר פה רבי מנשה מאיליה? זה מביא, אבל מה הוא אומר?
חכמים מסתרים.
חכמים הבינו טוב 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 את הפשט, הם לא היו קטלי קנה באגמה חלילה, היו תמידי חכמים גדולים המוראים, אבל הם לא אמרו לנו מה באמת הפשט של המשנה. למה? רצו להגיד משהו אחר, רצו להביא משהו אחר, או איזושהי מסורת שהייתה להם, או משהו שהיה נצורך לצורך הדור, או איזה חידוש, היה להם את העניינים שלהם. אז מה הם עשו? ככה הוא כותב, שמו המון הדינים אשר היו שמורים בלבבם בפי המשנה. כלומר, בוא נציג את זה קצת לא בצורה מחוספסת, המשנה שימשה להם כאיזשהו סוג של וב, והם הסתובבו עם איזשהו דבר תאיר, והם חיפשו את הוו כזה לתלות עליו את הדבר תאיר שלהם. למשל, למה הדבר דומה? כן? לרב שיש לו איזה מוסר להגיד, הוא צריך לחבר אותו לפרשת שבוע. מה הוא עושה? הוא מסתובב, מסתובב, מסתובב פרשת השבוע, הוא מוצא את המילה הרלוונטית, את משהו שמסגיר, את משהו רלוונטי, ואומר את מה שהוא רוצה להגיד. בסדר? כך אומר הרב מנשה מאיליה. אגב, מי שקורא לפעמים גמרא משתכנע שזה נכון, או שזה אפשרי לפחות. כן. שאלה נהדרת, שאלה נהדרת, למה צריך להגיד זה על המשנה? שאלה נהדרת, למה? מה אתה אומר?
מקור סמכות?
מה זה?
סבבה מקור סמכות, אבל יש שם הרבה מהמרות שכאילו בגמרא שנסתה. כאילו אתה רוצה להגיד מסורת.
לא, אני רוצה להגיד יותר מזה, תכתוב ספר. מה יש לך מהמשנה? תכתוב ספר. זה כמו, אני לא רוצה להגיד שמות ודוגמאות, אבל יש ספרים עם הערות שוליים, שניכר שבעל המחבר של הערות השוליים כתב ספר חידושי. נכון? אתם מכירים את החוויה הזאת?
כן.
מביא מפה, מביא משם, ספר שלו. עכשיו, הוא לא כותב ספר חידושי משלו על השס. נכון? הוא כותב, וזה אמות למישהו. למה?
כי לא
היה
לו כסף.
אני לא אוהב את התירוצים הכלכליים ההיסטוריים האלה. זה מעניין היסטוריונים. אני לא, זה לא משכנע אותי. מבחינה רוחנית אני שואל. תסביר לי למה הקדוש ברוך הוא גלגל שלא יהיה לו כסף ושזה יקרה. זאת השאלה שמעציקה אותי. איך זה קורה הדבר הזה? אגב, זה לא רק החוינים ומאדירים. הרי פרלה, מי שמכיר, ספר המצוות של רס"ג. ספר המצוות של רס"ג, כמה אורכו, אתם יודעים? קצר מאוד. למה? כי הוא מונה את המצוות בשיר. יש לו מילים כאלו בחרוזים, כל שורה זה 3-4 מילים, כל שורה זה בעצם 3-4 מצוות. כן, מישהו אמר פה תיקון בליל שבועות, יש פה איזה צדיק בסדום. יש כל אחד, אמרתם גם, הגעתם גם למניין המצוות או שלא הספקתם? אנחנו הגענו. אחרי הזוהר, וזה עצרנו, פה הגיע הבוקר. אז אצלנו זה היה אחרי הזוהר, דילגנו לזוהר. אני לא הייתי כל הזמן, אבל כשהגעתי, דילגתי שיגידו את הזוהר. אז זה ארוך מאוד, שלא לעשות ככה, שכן לעשות ככה, שלא לעשות ככה. אני אתן לך שזה בא בשיר של 4 מילים, לידה, להאמין, לזה, לזה. מה זה? של הרס"ג. בא הרי"ף פרלה וכתב, רבי ירוחם פישל פרלה, וכתב ביאור לרס"ג. תוך כדי הביאור הוא גם כתב על כל מצווה ומצווה, קודם כל למה רס"ג התכוון, ובית, הוא התחיל להתפלמס עם הרמב"ם, הם מונים את זה למצוות עשה, לא מונים את זה למצוות עשה, ומה פרטי הדינים שלו וכו' וכו' וכו'. וזה כבר באמת שלא, זה לא רס"ג, אבל הוא כתב את זה על הרס"ג. מאיפה המוטיבציה? אני חוזר לשאלה שלך. מה זה? מחלחינו בוודא? נכון, נכון.
נראה לי כי ספר אולי לא עומד, כשאני עושה את זה, אני לא אומר שהספר הזה עומד בפני עצמו, אני מכניס אותו לתוך ההקשר הבית מדרשי.
מה זה? איזשהו סוג של ענווה, איזשהו סוג של ניסיון לחבר להקשר של בית מדרש. זה
מפקד את הפסלו.
מה זה?
ככה, כאילו, זה שבדיר שמקים עושה את זה ומועמד במשנה, אז כאילו, לא מזה שומע. כאילו, זה לא רק נוחות במובן הצער שלנו, אלא זה יותר איזה שושרת, כאילו, זה יותר איזה קרקע לדיבורים, אז ראשונים בשבוע להגמרה, ואתה מצמיח פה איזה משהו.
אוקיי.
אוקיי.
אוקיי, אני שומע את מה שאתם אומרים. בסדר, אתם בכיוון. אני חושב עוד מחשבות על הדבר הזה, אני חושב שנעריך בזה בשבוע הבא בין השאר, באמת בשאלה הזאת של האוקינטה. בואו נמשיך אבל בגרא, ברבי מנשה מאיליה, שהוא קיבל את זה מפי הגרא. וכאשר שמו לפעמים גם בפי הכתובים למען תהיה חלקת מחוקק ספונה ותמונה שמה ולא תשכח מליבם. אז זה כבר תירוץ של זיכרון, נכון? הם עשו את זה ככה כדי שזה יהיה מחובר למשניות שאותם הם כבר ידעו בעתה, וככה הם יזכרו. אני חושב שיזכרו זה לא רק יזכרו בעל פה, אלא קצת דברים שדיברתם עליהם כאן. ואנו אין לנו אח לבלי איסור ימין ושמאל מן הדינים אשר לימדו לנו רז"ל בפירוש דברי המשנה, אבל חופשי הוא לכל איש אשר רוח דעת בו לנטות מדבריהם הדרושים אך לחפציהם, דרושים תרתי משמע, ולבחור בפשט המשנה אשר הוא נגד דברי הגמרא. וגם הוא העיד על נפשו כי באר ופרש דברי המשנה פעמים רבות נגד הגמורה וקבצם יחד בספר והם עדנה בכתובים ומי יודע אם יראו. כן הדבר כי גם אגרא בפירושו על משניות שמר אורך זה ונטע לפעמים מדברי בעלי הגמורה אם ראה כי צרים הם להכילם בפשט המשנה ובחר לו דרך הרווחה לו. כלומר כשאתה לומד משנה תלמד משנה ותפרש אותה כמו הפשט שלה צורה מרווחת, וכשתראה את הגמרה מפרשת אחרת כמובן להלכה זה יחייב אותך, אבל אל תיבהל. למה? זה לא אומר שלא פירשת נכון במובן של הפשט, זה לא אומר בכלל, יכול להיות שפירשת הפשט מצוין. הגמרה, משיקולים שלה, לא היה אכפת לה מהפשט. בסדר, זה עניין של הגמרה. אבל המשנה יש לה את הפשט שלה.
בסוף תגיד שכשהגמרה אומרת שהמשנה בעצם זה סמכות אמוראית, כאילו?
עכשיו אני שואלת פה שאלת הסמכות, וזאת שאלה טובה. אבל אנחנו בואו נניח לה עוד טיפה. שאלה טובה, שאלה טובה. עכשיו אנחנו נעשה את זה, ברגע שאתם מגיעים איתי להלכה אני כאילו עומד בידי כבולות, לא יודע, כלומר לא כבולות, הם באזור אחר, צריך לדבר על זה. אגב, אבך כותב שדרכו של הרמב״ם לפסוק הרבה פעמים כסתם משנה ולא כהסבר שלה או מסקנתה בסתמה. עכשיו, לא בטוח זה נכון בדרכו של הרמב״ם, אבל הבך כותב את זה. כלומר, והוא כותב את זה כדרך פסיקה, במובן הזה שהרמב״ם ראה והבין נכוחה, כך מקובל גם לומר על הריף, שיש יחס מעניין בין פשט המשנה ולפעמים פשט המאמרה לבין מה שקורה בסתמה ובדחייה של הגמרא והאוקימתא, ואז כשהוא הגיע להלכה למעשה, הוא לא היה חייב לכל השינוי הדחיקי. ראיתם פעם את הטיעון הזה שהוא לא פסק ככה כי זה שינוי הדחיקי. כלומר, הגמרא הולכת לאיפשהו, והפוסק אומר, טוב, הבנתי את הדחיות של הגמרא, אבל זה לא משכנע אותי אל מול סתם המאמרה. עכשיו, מה יעשה פוסק היום? כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. השאלות של כדור השלג הן תמיד שאלות של, כן, שאלות האנכרוניזם, שאלות טובות. ולכן יכול להיות שבחינה חינוכית זה קטסטרופה ללמוד את הגרא הזה. אבל זה מה שכתוב. בואו נתקדם. כותב רבי שלמה פישר, השם יאריך ימיו בטוב, בספרו בית ישי. ויש להבין העניין בהקדם דברי הגרא באדרת אליהו, ריש פרשת משפטים, וזה לשונו. הלכה עוקרת את המקרא. וכן ברובה של פרשה זו, וכן בכמה פרשיות שבתורה, והן מגדולת תורתנו שבעל פה, שהיא הלכה למשה מסיני, והיא מתהפכת כחומר חותם. זאת אומרת, אתה רואה את שעת הפסוקים, נכון? ואז כמו חותמת, שאתה חותם עם חותמת, ואתה משאיר את תביעתך על השולחן, מה אתה מזהה? שקט. שהחותמת ומה שכתוב על השולחן, הם הפוכים. כלומר, זה שאתה רואה לפעמים שמדרשי חכמים והפשט של הפסוקים הם הפוכים, זה התורה. התורה היא כמו חומר חותם, חותמו של הקדוש ברוך הוא מצטיין. ברגע שהיא מטביעה את עצמה למציאות, אז חכמים נותנים תמונה טרית. וידוע גם כן כי ארבעת חלקי התורה, מקרא, משנה, תלמוד וקבלה, הם כנגד ארבעה עולמות הביע. ומעתה כשם שמקרא מתהפך כחומר חותם במשנה, שהיא תורה שבעל פה, ולכן צריך שידע פשוטו של מקרא שידע חותם, כמו שאמר הגר"א, כן, זה רבי שלמה פישר כבר כותב, על דרך זה ממש מתהפך משנה כחומר חותם בתלמוד. זה עוד יותר מזיל. זה לא הדימוי של החותמת, מה בעצם זה אומר להתהפך כחומר חותם? זה אומר שיש משהו שהוא גבוה מאוד, וכשהוא רוצה לרדת אל המציאות, להשתלשל מעולם לעולם, הוא מתהפך. הוא לא יכול להתאפס בעוצמתו. זה אומר שאתה קורא פשט הפסוקים וכתוב... זה אומר על המקור שלו שהוא גבוה מדי. בוא נלך אל הדוגמה הבנלית, אתה רואה עין תחת עין, אז אתה קורא עין תחת עין, נגיד שפשט הדברים אומר עין תחת עין ממש, אבל כשאתה יורד עם זה מעולם האצילות לעולם העשייה, החכמים אומרים, פה, עין תחת עין ממש זה שם, יופי, באוילם שלנו זה ממון.
אין לו
מוצח
כאילו...
כן,
זה
קצת...
זה דימוי יפה, אבל זה לא אומר לי מה אומר עכשיו,
ומה שכשאתה קורא תורה, אתה צריך ללמוד את התורה כאילו אין משנה וכאילו אין הלכה, ולזאת ולהבין את פשט התורה. ולהבין את פשט התורה בצורתו העוצמתית ביותר, המבילה ביותר, האלוהית ביותר, השמיימית ביותר. ולדעת שכשאתה מגיע להלכה, אתה לא יכול לפסוק אחר להלכה. כי ההלכה דורשת איזשהו סוג של, כן, אם תיקח את הדימוי של חומר החותם, צריך את החומר. ובסופו של דבר, השאלה מה קורה כשהחותם מטביע את עצמו בתוך החומר של העולם הזה. וכשהתורה נפגשת עם העולם הזה, היא לא נשארת כמו שהיא. כן, אמר הבעל שם טוב, יצאנו לא מזמן מהיורצייט שלו, תורת השם תמימה כשלא נגע באדם. ברגע שהתורה נפגשת עם העולם הזה, אז אחת דיבר אלוהי, ושתיים זו שמעתי, כבר נהיה העסק מורכב יותר, ופתאום צריך להגיד, יש ככה ויש ככה, והעולם הזה דורשת שלו. אותו דבר, כשאתה קורא משנה, הדברים של המשנה הם שמימיים, הם גבוהים, הם גדולים, הם לא יכולים להתקיים כמו שהם. מי שפוסק הלכה מתוך משנה, הרי הוא מבלה עולם. אז הוא גם מבלה, אבל הוא גם מבלה עולם. נכון? ולכן, אתה חייב ללמוד את פשט המשנה, אומר לך רב שלמה פישר. כדי לדעת איך הגדלות של הדבר הזה מופיעה בהיליותה, בנשגבותה, בראשוניותה, באציליותה, ברוממותה, כדי להבין, מה זה?
היותר גדולה.
היותר גדולה ועוצמתית ואמיתית ונשמתית, כדי לראות מה קורה כשזה נפגש עם המציאות של הגמרא.
שוב, באמת, כלומר, אחד דיבר אותי מטעם זה שמע לי, זה אמר, זה הסמכות אבל של ה... זה כבר לא, זה לא התורה, זה אנחנו...
מצד אחד, ומצד שני, אנחנו זה לא, אנחנו. כן, כן.
זה כאילו לבטל, זה כבר לומר שזה כבר לא המשנה מדברת פה.
מה זה המשנה? בוודאי שהמשנה מדברת פה. המשנה מדברת פה, רק היכולת שלי לקלוט את המשנה היא דרך הצינורות של הגמרא. היא דרך הצינורות שלי, כמו תורה. מה זה לא תורה? זה תורה.
זה אמירה אחרת, לא שאנחנו רק תווך שדרכו המשנה עוברת. לא אומר חותם המתהפך, זה לומר, או אחד דיבר אלוהים שתיים זו שמעתי, זה כבר לומר שזה כבר לא המשנה. יש את המשנה והיא זה.
טוב, מה אני אגיד לך, אתה יכול לבוא ולומר, השתמשתי כבר בדימוי הזה פה באיזשהו הקשר אחר, שמי שאתה מדבר איתו עכשיו זה לא אורי ליפשיץ האמיתי. כי אורי ליפשיץ האמיתי היה, לא יודע, בטן של אמא שלו, בגיל 3, ילד מאוד מסוים, ופתאום קראו לו כל מיני דברים, והוא פתאום נכנס לכל מיני, זה כבר לא אתה. אני לא מבין את המשמעות של המשפט הזה, זאת המשנה. רק היכולת שלנו לקלוט את המשנה היא לא אפשרית באמצעים שהם לא אמצעי השכל, הדמיון, הלב, ההזנה, הראייה והכלים האנושיים שנמצאים איתנו. אז זה תיכול שם, לקלוט את המשנה. אז השאל אומר, זה לא המשנה בטהרתה?
דימוי של גדילה, אני לא יודע אם זה מתאים לדימוי של חותם המתהפך, כי זה לבוא ולומר, יש פה שני דברים שונים, זה מה שחזק בזה.
אוקיי, אבל הוא מדבר על עולמות, כלומר, הוא מדבר גם על איזשהו סוג של לבושים. אני לא בטוח טוב, צריך להיזהר, כן, משל זה כחרס הנשבר, ללכת עם המשל הזה יותר מדי. הוא רוצה להגיד את עתיק יחותם המתהפך, לא בהקשר, אני חושב, כך אני מבין אותו, לא, אני מבין שאתה שואל, לא בהקשר שזה לא זה, אלא זה הרשימו של זה, זה התביעה של זה בתוך המציאות, זה החריטה של זה בליבנו, אז זה המקום שבו זה נגע בנו, אני תבינו, אני אומר? טוב, עד הרבה, יכול להיות שאתה צודק, אין לכן אני.
לא, אני לא רוצה להגיד את זה.
לא, אני לא, לא, אני לא, כאילו, לא מרגיש זאת השאלה כרגע, אני שומע מה שאתה אומר. טוב. והנה הנציב. הנציב. אם כן, למה ידחק רבינו עצמו לפרש, ראי שאליבא דרבי, לא זוכר, דלא כמשמעות המשנה כלל. אלא משום, רבי יהודה, לדעת הרמב״ם לפסוק במבשל כרבי יהודה, ובנוטע כרבי מאיר, משום מה הכי פרש סתם עד המשנתנו, לאוק מעל ההלכה, הכוונה כמובן למי מי זה רבנו? לא, זה שאילתות. עמק שאלה על שאילתה דרבה חי גאון, הנציב כתב, אפרופו ספרים שנכתבו על ספרים, הנציב כתב את ספרו עמק שאלה על שאילתה דרבה חי גאון. הוא מפלפל בדבריו, אז הוא מסביר למה הוא דחק לפרש ככה, כי הוא חשב ככה. וכיוצא בזה דרך הגמרא לעקם פירוש המשנה כדי להוקמה על הפסק. אני הדגשתי את זה, כן, אני עשיתי קונטרול בי, אבל זה הנציב כתב את זה. בסדר? זו דרכה של הגמרא. לעקם את פירוש המשנה כדי להוקמה על הפסק.
מה זאת אומרת, אבל יש פסק קבוע במשנה?
יש פסק משיקולים אחרים, יש פסק משיקולים של המציאות, משיקולים של מסורת, משיקולים של כללי פסיקה, משיקולים של משניות אחרות, יש כל מיני שיקולים, אני יודע מה, אחת איסה משהו.
קודם קיים הפסק ואחרי זה
מגיע. כן, כן, המשנה קיימת, אבל המשנה צריכה להצטרף לפסק. אז מפרשים אותה באופן שהוא מושך אותה לפסק.
למה, כן, תגיד, זה פשט המשנה. אומנם
הבחנה
יש לך שאלה דרך הזו אחרת, בגלל
זה תשובה,
אני
נוהג
ככה וככה,
אל תשנה את האמת. אתה שואל את המוראים?
כן. שגם חזל עושים את זה לפעמים מדרשי הלכה, שהם לוקחים שני פסוקים סתרים וסתרים הרמוניזציה.
אוקיי. זה כבר...
כמעט שתי משניות לדוגמה. כן. זה לא לבוא ולומר, טוב, יש פה שתי משניות פתוחות ואנחנו נפסים כמוהם, אלא זה לפרש את המשנה הזאת כדי שתקום פתים ל...
אוקיי, עכשיו מה שאתה אומר, אתה בעצם אומר דברים דומים למה שכתב הרב ברויר, והסגרנו את זה לגבי היחס זה נדרש הלכה לפשטי המקראות. שאמר הרב ברויר, זה אולי לא פשט הפסוק, אבל זה פשט המקראות, אתה מסתכל על המקראות באופן שלם. כלומר, המשנה הזאת בעצם, אולי מהדברים שלכם, לא צריך להגיד כמו הנציב, שדיבר בלשון חריפה, שזה להקם את הפשט, אלא המשנה הזאת מביאה רעיון מסוים. שאם אדם הולך ברחוב ונתקל בחבית של מישהו ושובר אותו, אז הוא פטור. כי עסוקה בשאלה, וכל הפרק הזה עסוק בשאלה של מה מותר ומה אסור לאדם לעשות עם הכלים שלו במרחב הציבורי. בסדר, זה בסדר גמור, אבל יש עוד משנה. המשנה היא אומרת שאדם מועד לעולם, ואנחנו פוסקים עקרונית שדרכם של בני אדם להם וללך בדרכים. ומכיוון שכך, כששני העקרונות הללו מתנגשים, בסתמה, לא בסתמה, בסתם מקרה, מה אנחנו נגיד? שהוא חייב. נגיד שהמשנה הזאת לא צודקת בכלל? לא אומר שהיא לא צודקת בכלל. העיקרון שלה נכון בסיטואציה אחרת. כן, דוגמה אהובה עליי, אני אומר לבת שלי, אני לא מרשה לך לנסוע בטרמפים. נגיד שאני אומר לבת שלי, לא אומר שאני אסור לנסוע בטרמפים, סוכן מאוד, חמור מאוד, סוכן נפש. ואז למחרת הבת שלי באה ואומרת לי, אבא, אני צריכה להגיע לבקר חברה בשדה אליהו, והיא אומרת, בסדר, תעמדי פה בכניסה לקיבוץ, תיסעי, קחי טרמפ, תיסעי. נכון, סתירה? ברור שזה סתירה. משנה שאת אומרת ככה, משנה שאת אומרת ככה. תרתנאי, אני בדי זה, חזר בו מהאים, המוקדם, נכון? זה מחקרי וזה. תשובה פשוטה, מה התשובה פשוטה? תעשה או קימתה ותגיד.
זה לא,
לא.
זה לא, זה לא. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, קרוב, זה לא נחשב טרמפ. להפוקי, טרמפ שאיננו מחוץ לגבולות הקיבוץ, אם זה בתחום העירוב הזה בסדר, אם זה רק מישהו שהיא מכירה זה בסדר, אם זה בשעות היום זה בסדר. נכון? אתה ישר, כאילו זה לא צריך להיות מאוד יצירתי בשביל לחשוב על איזה 5-6 חילוקים, ומי שלמד גמרא יכול לעשות את זה. בסדר? נכון? כלומר, זה נשמע כבר כמו פורים טריה, אבל זה... כלומר, יש באמת לרעיון הזה של האוקינטה, פה כבר טיפה התקדמנו ממה שהנציד אומר, האוקינטה כמצב שבו הגמרא לא סתם מלבישה איזה משהו כדי לזכור על איזה משנה, או היה איזשהו דין, היא רק חיפשה איפה להניח אותו, אלא נמדה את הגמרא, את המשנה, היא הבינה שיש פשט למשנה, היה איזשהו רעיון, עיקרון, מסורת, מקור אחר, שמר אחרת, וכדי לא לדחות את זה מההלכה, ולהגיד, לא, אנחנו כמו זה, או אנחנו כמו זה, אז אם ישירה גם את זה קיים, אבל היא נתנה לו איזה טוויסט קטן כדי שהוא יתיישב עם כל המקורות בסך הכל. זה מניח את דעתכם? כלומר, אני אשאל את זה רגע בלשונו של, של פיש, בספרו מאמריו החשובים. אומר פיש, יש שתי אסכולות. יש האסכולה המסורתנית והאסכולה האנטי-מסורתנית. לא מסורתית, מסורתנית. מסורתנית זה מי שאומר מה? אדם, אני מציג את זה כמובן את השתנות, וצריך לקרוא וכו' וכו'. מסורתנית זה אדם שאומר, אני עושה את מה שסומרו לי לפניי. וכל מי שהיה לפניי היה גדול ממני ואני כפוף לו. בסדר? והאנטי-מסורתני מה הוא אומר? אני אשליט, אני אקבע וכו'.
רב מרי אמור להרגורים.
תציג את זה ככה, אבל... עכשיו, אני שואל, האם האמוראים, שואל פיש, האם האמוראים היו מסורתניים או אנטי-מסורתניים? עכשיו, לומד הגמרא הקלאסי מה יגיד? מאוד מסורתניים, המורה לא יכול לחלוק על משניים, היו כפופים לרבותיהם, תרשו רק מה שהם קיבלו בקבלה, זה שאתה לא מבין הבעיה אצלך, תגמר עוד קצת תורה, נכון? ככה, לא יודע אם שמעתם, אני שמעתי. זה כיוון אחד. אגרא, לכאורה יראה, מה עולה מדבריו? שהם היו, היה כמובן יחס של זיקה, אבל הם היו אנטי מסורתנים באיזשהו מובן, כלומר, הם פסקו את ההלכה על פי או מסורת שהייתה להם, או מה שנראה לי לפי צורך השעה, או לפי מקור אחר, והם יצרו איזשהו פירוש, שהוא פירוש טיפה מורכב. מה?
זה מפתיע
בסדר. זה מפתיע. כן, בסדר, אנחנו, ברוך השם, אתה יכול להיות מופתע, זה דבר גדול. דבר גדול, באמת, אני לא צוחק. להיות מופתע זה דבר גדול. אז את התשובה האחרונה של פיש נשמור לעוד שבוע, נחזיק אתכם במתח.
זה פיש, נכון?
כן, כן. יש גם סטנלי פיש, אבל הוא קשור לשיעור של אליהו בשיעור. סתם, קשור גם לפה. בקיצור, את התשובה של פיש אני אתן בעזרת השם בשיעור הבא. אני רוצה קודם כל לקרוא איתכם ביחד עוד קצת את השריד היש, שמי היה השריד היש? רבי
יחיאל.
למה קרה את השריד היש?
יעקב בנבי לארבעים ושוב. היה מישיבת המוסר, הגיע לשוואר.
שוואר את השואה, זו כותב ככה. באמת אין לעמוד על טבעה של הפרשנות התלמודית, אלא מתוך הבחנה ברורה בסוגיה השונים. וכן אין להבין את הפרשנות הדרשית אלא אחר עמידה על ייחודה, חוקיה, מידותיה, תחומיה, גורמיה הפנימיים. ושתית זה לומר, הרי הפרשנות הדרשית אינה אלא צורה טיפוסית לתחוקה היצירתית של האמוראים. כלומר, צורת הלימוד של האמוראים, מה זה? תחוקה זה חקיקה, כן. כלומר, מה עשו האמוראים בעצם? האמוראים, כדי לחוקק חוקים בצורה יצירתית, הדרך שלהם להתבטא, מה הייתה? נכתוב פירושים לגמרא. כלומר, באופן שבו הם פרשו את הגמרא, הם בעצם יצרו את היצירה שלהם. עכשיו תשימו לב, יש מאמר מופלא של רבי משה ליכטנשטיין, חזקה על הרב נועם שהזכיר אותו, שנקרא ואת אחרונים אני הוא.
כן.
יופי. מה אומר שם רבי משה? לא מבין לך מה האינטרנט, מה האינטרנט, הולכים לספרייה, לוקחים חוברת, קוראים.
אומר שאנחנו עדיין נכונים או שאנחנו כבר לא
נכונים.
זה, רגע, לינה. אומר רב מוישה, אני חושב, אומר רב מוישה, בסופו של דבר, יש, אומר הרבה דברים במאמר הזה, אבל מה שתפס אותי, בסדר, כל אחד והלב שלו, אתה הלכת למשהו שהוא אחר, שבסופו של דבר יש איזושהי גאונות אצל האחרונים. יש איזה דור שיש בו איזושהי גאונות. פתאום כולם כותבים, כולם נושאי כלים של השולחן אורוך. לוקחים איזה זיף השולחן אורוך, מתחילים להפוך אותו. השח, והטז, והסמה, והתומים. עכשיו, מתישהו הז'אנר הזה, איך לומר, למצא את עצמו. אז יש גאונים, אז מה הם יכתבו? עוד חידושים על השולחן אורוך. אז מה הם עושים? אז מי שפותח נודע ביהודה וחתם סופר, מה הוא רואה? יהודי שאלו אותו שאלה בשוט, זה לא נראה כמו שוטים שקדמו, שעולים תשובה לשאלה, הופכים בעניין, אלא פותח מערכה שלמה בבין העזר, כל מגלגל סוגיות, זורק אותם בבין הגאונות, מוצאת את האפיק שלה שם. מתישהו גם זה ממצא את עצמו, אז מתחילים לכתוב שיעורי וחיבורי וביבולי. כלומר, בסופו של דבר, מתישהו זה ממצא את עצמו, כותבים עבודת סמינריונים, או דוקטורטים. כלומר, בסופו של דבר, הטענה היא טענה מבריקה, כן? הטענה היא שיש גאונות, והגאונות מחפשת לא רק לומר את האמירות שלה, אלא גם לומר איזשהו אפיק לייצר איזשהו ז'אנר חלש. וכשהז'אנר מרגיש תפוף, אז פתאום מישהו מגיע עם איזשהו סוג של הברקה במרחב אחר. כלומר, האמוראים רצו בעצם לכתוב משנה, כן, אני אומר את זה כתב בציניות, או בחיוב, לא בציניות חלילה. רצו לכתוב משנה, אבל הם הגאונות שלהם באה לידי ביטוי, לא בזה שהם כתבו עוד משנה, והחליפו את המשנה לא במשנה אחרת, אלא האופן שבו הם קראו את המשנה היה בעצם האופק היצירתי שלהם. אגב, אני אתן לכם דוגמה מהעולם שלנו, בדל חיים ארוכים, הרב טאו. לא יודע מי יצא לו לשמוע את הרב טאו בשיעור, יצא לכם? כן? מציע לכם, רוצו מהר, אני שלמדתי את הרב טאו בשיעור אחד. בסדר, אבנותיי, חודש שבגלל זה אני כזה, רק שיעור אחד. היינו בישבוע של ישיבת מעלות, היינו בירושלים, היה שיעור של הרב טאו. מה עשה הרב טאו בשיעור? כל אחד רואים מעלות, תורת ארץ ישראל. מה עשה הרב טאו? אין היה, נכון, לימד אין היה. קרא אין היה והסביר, קרא והסביר. זה אפילו לא כל כך הסביר, אמר כמה מילים, הסביר את הרב טאו. כאילו, לא אמר כלום, כאילו, כביכול. הוא נתן את התחושה המאוד מאוד חשובה כמובן, שמה?
שזה הרחוק.
אני רק, לא, זה כבר אתה עושה ככה. אני רק מסביר את הרב קוק. נכון? עכשיו, כמובן שזה נותן את התחושה שזה הרב קוק, וכמובן שהרב טאו הוא יצירתי מאוד, מי שנקרא את ספריו, סדרת לימונד ליתן, לא יודע מי קרא אותה לאחרונה, קראתם? כדאי, ראוי, זה שם היצירתיות עצומה, עצומה, אבל האופן שבו היצירתיות בא לידי ביטוי הוא דרך
שזו במקור.
נכון, אז נכון. לא, נכון, אתה צודק. בסדר? כלומר, יש משהו בסוג של גאונות, סוג של יצירתיות שמביאה את עצמה דרך הפרשנות למה שקרה קודם. ושוב אני שואל, למה היה צריך את זה? אתם שאלתם למה היה צריך את זה? ונתתם כבר תשובות. הגרמה אולי לזיכרון, אולי בהקשר של הענבה, אולי בהקשר של יצירת ההקשר, אולי בהקשר של עצם המסורתיות הזאת, או המסורתניות הזאת, או הפסבדו מסורתניות הזאת. ממשיך הסור דייש וכותב. למה לשכוח כי מלבד תפקידם הפרשני הוטל על האמוראים גם תפקיד של הוראה ודין בכל הליכות החיים, תפקיד של קביעת חוקים, תקנות, מנהגים, בית כנסת, בית, משפחה, ציבור, חברה, כל העניינים שאדם לחברו. אבל באלה לא היו רשאים להתחיל הכל מחדש, שהרי העיקרים, היסודות והכללים כבר נקבעו במשנת התנאים, ולהם נאסר לשנות ממטבע שקבעו חכמי המשנה. כלומר, היה להם סד הלכתי מאוד מאוד מאוד, מאוד קיצוני, והוא המשנה, לא יכולים לשנות את המשנה, המשנה נפסקה כבר, מה לעשות? אולם המשנה מפת קיצורה וצמצום לשונה וסתימת דבריה וצריכה לפירוש מסביר מגדיר ומרחיב, למוראים לא היה כוח זה של הכרעה עצמית, הם היו כפופים למשנה, ולא נשארה להם דרך אחרת אלא הפרשנות. אבל פרשנות זו אינה פרשנות במובנה המצומצם, כלומר פרשנות מילולית, לשונית וסגנונית, אלא פרשנות מסבירה ומרחיבה, פיתוח הרעיונות העיקריים, היסודות החבויים או רמוזים, פרשנות שתכליתה היא להכשיר את ההלכה המסורה בשביל השימוש המעשי, כן, חותם המתהפך להפעילה בכל שטחי החיים, לכל מסיבותיהם, לכל מאורות. מכאן ואילך מתחילה תקופה חדשה בתחוקה העברית. זו אינה עומדת עוד ברשות עצמה, היא משועבדת למשנה. על פי טבעה ועצם מהותה, אינה תחוקה המוראית יכולה להיות אלא פרשנית ותרשנית. המשנה שמשת אותו דבר. נקודת מוצא, לכל עניינים ודיונים, לא הכריעו שום דבר הלכה למעשה להימצאו למשען וסעד, ואם הדברים לא נתפרשו במשנה, דרשו ומצאו אותם רמוזים בלשונה, או חבויים בקמתי סגנונה. אני כל כך אוהב את השורה הזאת. אם לא הצליחו למצוא, אז הם התאמצו. ומצאו את זה ברמזים, או בקמתי סגנונה. שפת המשנה הנפלאה בקיצורה ועסיסיותה גם יחד הסתגלה לכך להיות נדרשת בדקדוקי תיבות ואותיות.
זה מהדרשות המעשות.
זה נפלא ממש. מה זה?
זה
מהדרשות המעשות. זה מהדרשות. וכשם שנהגו התנאים להסמיך את הלכותיהם אל הקרא, כך נהגו המוראים להסמיך מה שנתחדש במדרשם אל המשנה. הפרשנות למשנה שנשלם למוראים כלי להביע את דעותיהם במקצוע הדת והמשפט. מסורתנות או אנטי מסורתנות? דומה שהמשפן, דומה שהפרשנות היא צורה טיפוסית ליצירה עברית בכלל, זה יהודי. אנו רואים אותה בענפי מחשבה אחרים. הרמב״ם ועוד בלבישו את רעיונותיהם המקוריים בפילוסופיה בצורת פירושים למקראי התורה. וכן עשו כך מהאגדה והקבלה. ומכל שכן שזה נוהג במקצוע ההלכה, הדין, המשפט שצריכים לתבוע את החיים ועוד הרב המסורה. אין בדרך זו משום ההרמה הפרשנית, חלילה. שרוצים להכניס ערכים חדשים לתוך כלים ישנים כדי להאציל עליהם עוד קדומים. אני שמח שאין לכם עין לא טובה, אף אחד לא אמר. הם רצו לזכות בהילה של המשנה כדי להגיד שזה משנה מוסלו, מה פתאום חס ושלא? אלא יש כאן אמונת אומן שהכל רמוז בתורה ומשנה, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ונפלא ממש. שפתיים יישק משיב דברים נכוחה.
זה להציניות בשעות אותך. על ההרמה.
אני אמרתי.
לא, אמרת ש...
אין בדרך זה משום
הרמה.
במובן החיובי.
לא, בסוף זה כן הרמה.
לא, זה לא, כתוב אין זו. למה זה הרמה?
לא,
הוא
מציג את זה,
הוא
מציג את השם
אומרים,
מה שהם רוצים,
הוא מציג את זה כמו שהוא מציג את זה כדעותיהם, אבל הוא טוען שאין זו הרמה פרשנית. נכון? זה מה שהוא עושה. איך יכול להיות שאין זו הרמה פרשנית? איך יכול להיות שהמוראים אומרים את מה שהם חושבים, הם חולקים על המשנה בעצם, והם עושים את זה באופן שהם רק מסבירים את זה ככה בלשון המשנה. ושזה לא הרמה. א', יכול להיות שהם עושים את זה, ב', יכול להיות שזה לא הרמה. תדר שלומי פישר, ובזה תבין עניין הדוחקים והאוקימתות שעושים האמוראים כשמקשים עליהם מדברי התנאים, שרבים תמו על זה. דאויל והאמוראים יודעים שהאמת עמהם, זה מבין ממש, נכון? האמוראים יודעים שהאמת עמהם, ורק האיסור לחלוק הוא העומד בפניהם. לכן דוחקים בלשון התנאים להתאים דבריהם עם האמת. פלונטר, עברה, בעריף והרמב״ם נוהגים לדחות אוקימתות ודוחקים אלו מההלכה, וכלל בידם דה שינוי ודחוי לא סמכינן. כלומר, הם לא קנו, אומר רבי תשאל. אבל בעלי התוספות והמורדכי והראש לא הסכימו לזה. ולמה שנתבהר בעניין הקבלה ההסכמית של כלל ישראל כמקור לסמכות ההלכתית, טעמם מובן, הסוגריים זה לא מדברי רבי תשאל. וכך נוהג החזון איש בעצמו עם לשונות הראשונים. מה עושה החזון איש עם לשונות הראשונים? מה שהראשונים לפעמים עושים לגמרא, מה שהגמרא לפעמים עושה למשנה, מה שהמשנה עושה לפעמים למקרא. כלומר, מי שלומד חזון איש רואה לפעמים שהחזון איש אומר את דבריו, כן? ואז אומר, שוב ראיתי שכתב כן בריטווה, ואף הרשב"א אין הכרח לומר שחולק, וכך וכך וכך. כלומר, יש לו פרשנות, הרב שגר טען שהחזון איש תופס עצמו כראשון, כאילו יש לו איזושהי תפיסה בלתי אמצעית של הגמרא, שלו.
לא, לא כך שגר.
אני שמעתי את זה מהרב
שגר.
אני בחודש סיוון יש לי איזה מין, באמת, איזה סוג של ציטוטים מהרב שגר. אולי גם בחודש סיוון. רבו ישראל.
זה אומר שכל מקור עומד לעצמו, זה משהו
מובן. כביכול, הוא בא בעת, תולה את עצמו במקור שקדם, לא?
אבל כאורמה, כאילו, לא באמת, הוא תולה את עצמו על בעב,
אבל הוא עושה את זה בכוונה, וזאת לא הרמה.
עושה את זה יפה, עושה את זה באומנות אומן.
עושה את זה באומנות. כלומר, היצירתיות, היצירתיות היא באופן שבו אתה מביא את הדברים החדשים שלך, באופן כזה שאתה בעצם לא מצייר את עצמך, וגם לא תופס את עצמך כמישהו שנולד מאפס, כמו אליק שנולד, משה שמיר, אליק נולד, אבל שיעור גמרא, שיעור גמרא, אליק נולד מן הים, אליק נולד מן הים, כלומר התודעה הציונית ושורות הפתיחה של משה שמיר שהוא הלך בשדות, לא, של במו ידיו, של פרקי אליק כמובן, שאליק נולד מן הים, נכון? מה זאת אומרת אליק נולד מן הים? צמח מהחלל. יש תפיסות דתיות, תפיסות רוחניות, יש חיבורים שהם נולדו מהים. מישהו בא, כותב חיבור. זה החיבור שלי. שמע האמת ממי שאמרה. בשפה שלי, בתודעה שלי, הנה אמרתי לך עכשיו אמירה. הנה הבאתי לך הלכה. מאיפה ההלכה הזאת? עלינה. או בניסוח אחר, מלוכות השמיים. דיברנו על זה כשדיברנו על הכתות. נכון? אין פרשנות למקורות קדומים. אין דאורייתא ודרבנן. אין, יש. הכהן, המלאך, מלאך הפנים, כהן אורי הצדק, לא משנה, והוא אומר לו מה כתוב בלוחות השמיים. זאת אפשרות אחת, בלתי אמצעיות. אגב, בעל פה, בהקשר לשיעור הזה. ויש תורה, שהיא תורה כתובה. ברגע שהיא תורה כתובה, היא הופכת להיות תורה מפורשת. ומכיוון שכך, אף אחד בעם ישראל לדורותיו לא מתחיל מאפס. לא מתחיל חיבור בלי שהוא רואה את החיבור שלו כסוג של פרשנות, כסוג של הדהוד, כסוג של התכתבות, כסוג של מחויבות באיזשהו מובן, ולא מחויבות סמנטית לחבר את הדברים שלו למקורות שהיו לפניו. יש סרט שנקרא, שהזכרתי אותו פה, שהזכרתי אותו במקום אחר, סרט שנקרא ללכת שבי אחריו. ראיתם אותו? Dead Poets Society. טוב, אז זה סרט, מה?
יכול להיות.
זה סרט שמסער איזשהו מורה לספרות בתוך בית ספר אנגלי כזה שמרני של מתישהו, שבו הוא מלמד אותם ספרות, וכמובן לא קונבנציונלי, והוא מוביל אותם לכל מיני מקומות טובים ושאינם טובים, וזה גם מציג את הקליפות מאוד יפה. מה זה? סרט לא, 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 הוא לא מהמקום שהוא מלמד אותם להאמין בעצמם, אלא להפך, הוא מלמד אותם לפרוץ ולפרוע פרעות במערכת. ו יש שם איזושהי תמונה שבה מישהו מדבר איתם על, על תפילה או משהו כזה, ואז אחד התלמידים שלו קם והוא מחזיק בעל טלפון ואומר, המנהל, התקשרתי לאלוהים, ושהוא אומר זה גוביינה, או שהוא לא עונה, או עושה איזושהי הלצה כזאת, וכל המצוא. יש שם התמודדות מאוד מאוד מעניינת עם שאלות של, של חינוך אנגלי, או חינוך שמרני, וכו' וכו'. ואחת התמונות החזקות שזכורה לי, אפשר למצוא את זה באינטרנט, רק באנגלית, מצאתי את זה באינטרנט, את הקטע הזה. מה זה? לא, את הקטע הספציפי הזה, אני לא יודע, כל הסרט. זה קטע שהייתי מראה לכם, זה קטע שבו הוא אומר להם, בואו נלמד עכשיו מהי שירה. תפתחו את הספר בעמוד 31, בואו נקרא את ההקדמה של כיצד יודעים האם שירה היא שירה טובה או לא. ואז הם מתחילים לקרוא, והוא מצטט שם את אחד אחד מהעוסקים בשירה, שאומר שיש כל שירה נמדדת לפי, אני לא זוכר, עוצמת הפיוטיות שלה, עוצמת הרי שלה, הוא מתאר כזה טבלה דו-ממדית, ואז הוא אומר, אם השירה היא ככה, זה ככה, והיא ככה, זה ככה, יש שם תלמיד אחד שכבר רואים אותו מצייר במחברת, את הממדים, ואז הוא אומר להם, תרגום לעברית, שטויות במיץ עגבניות, אי אפשר לדבר ככה על שירה, כל מי שכותב ככה לא יודע בכלל מה זה שירה, אני רוצה שתתלשו את הדף הזה מהמבוא של הספר. אז הוא אומר, כן, תתלשו אותו, תתלשו את כל המבוא. והתלמידים כבר מתחילים לתלוש, והתלמיד המסודר לוקח סרגל, סמן כזה פס אפשר, לוקח על הקו, ואז הוא עובר שם עם פח זבל, אני ממש רואה את הסרט מול עיניי, הוא עובר עם פח זבל וכולם זורקים את ה... תקמתו ותזרקו, כן, כן, זה כמובן שהמנהל נכנס בשלב הזה, והשאר היסטוריה.
אני זוכני
חבר במה גם. ואני ללכת שבי אחריו. ואני כשראיתי את זה, הייתי באיזה סדנת מחנכים כזאת, לא בני עקיבא, אבל דיבורים על חינוך וכאלה, וכל אחד צריך להגיד, וכולם כמובן מאוד התפלטו, שזה ואני אמרתי שזה קטע לא יהודי. יהודים לא חותכים דפים מספרים. לא חותכים! מעצבן אותך? תכתוב את זה, תעשה כזה, את הסימן הזה של השח, כן, עם הזה, ותכתוב, לא יודע מסתפינה, והייתי אומר שככה וככה וככה. או, אין אמת, דברי השולחן ארוך כאלו, כמו שהשח כותב, אבל אם השולחן ארוך, הרי למה השולחן ארוך פסק ככה אומר השח? כי הוא פסק בעקבות הרמב"ן והרשב"א והריטב"א. אבל הרמב"ן והרשב"א והריטב"א לא הבינו את תריף, כמו שאני הסברתי אותו, ולכן אם היו רואים את הרשב"א, כמו שאני הסברתי אותו, היו פוסקים כמוני, ואני פוסק הפוך מהשולחן ארוך. רק השח יכול לעשות את זה, לא הרבה כמוהו. בסדר, אבל השח יכול לעשות את זה, זה מופיע בתוך הטקסט, מודפס. בשולחן ארוך לא יודע, זה מופיע שם, ראיתי את זה. ודאי שהוא לא חולק על תנא. לחלוק על תנא זה אומר לתלוש את הדף. מה פתאום? אז זה מה שהוא עושה. הוא חולק עליו בלי לתלוש. מה אתה חושב? הוא חולק עליו בלי לתלוש. הוא חולק עליו במסגרת הדינמיקה הפרשנית.
יש דברים שמתינו
בספרי ובספרי הגמרא והפסקים. זאת אומרת, אחרון
לא חולק על ראשון,
חולקים
על ראשונים, יש חולקים על אחים.
ודאי, חס ושלום.
לא, אני אומר, לפי זה כאילו זה... לא,
אני איתך. העמדה של לחלוק על, ושהיא לא תופסת את הראשון כמלאך, היא עמדה אנטי-מסורתנית במובן הזה שאומר, האמת נמצאת אצלי, אני חכם יותר ממי שהיה לפניי, זאת עמדה של קדמה במובן הקלאסי של המילה הזאת, הקודמונים היו פרימיטיביים, לא היה להם שום דבר שלא. אין, לא מחייב שום דבר. זה לא יכול לעבוד ככה. זאת עמדה שאין בה מסורת, שאין בה כבוד, שאין בה ענווה, שאין בה יראת שמיים, שהיא גם לא נכונה. מה אתה חושב שהם היו פריירים? אני חושב שהם לא ידעו דברים שאתה יודע. ומהצד השני, אתה לא יכול להגיד, אני רק עושה מה שהם אמרו, כי מה לעשות, הקדוש ברוך הוא בעל פה, בדינמיקה, וחיים, ומציאות, וסיטואציה, ופרשנות, וחידושים. עכשיו אתה נמצא בתוך הצומת, עכשיו מה אתה עושה? אומר, אני שואל מפישף, אומר, עשרי זה יש, אתה צריך לפעול בעזרת הכלי הפרשני. פה היצירתיות שלך בא לידי ביטוי. אם תצליח, אם לא תצליח זה לא יעבוד, אבל אם תצליח לבנות איזושהי קונסטרוקציה, שתקרא את המשנה, ופה אני כבר רוצה להגיד אמירה שאני שואף אותה גם מפיש, לא רק כאיזשהו סוג של, של, של טריק, אלא באמת, אתה רוצה לעמת את הרעיונות שלך, אומר פיש, עם מה שהיה לפניכם. פיש טוען, האמוראים, זה טענה מבריקה, האמוראים רצו, היה להם איזשהו רעיון, הם לא אמרו, אוקיי, חבר'ה, זה הרעיון שלי, תקשיבו טוב מה אני אומר, זאת האמת. לא, אמרו, רגע, זה הרעיון שלי? קדימה, תאתגר אותי. זרוק עליי איזה משנה. למה? כי במשנה יש סורת, יש חוכמת חיים, יש ידע, יש היגיון, יש צדק, יש התגלות. אני רוצה להסתדר איתה. אני לא רוצה לבטל את המשנה, לבטל את המשנה, להגיד מה שאני חושב. אני רוצה שהמשנה, ואם זה דורש ממני טיפה לחבץ את דעתי, או זה מדייק את מה שאמרתי, אני מרוויח מזה מאוד. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שכותב ספר הלכה, בסדר? ואז הוא נותן לרב נבנצל לעבור על ספר ההלכה שלו. ואז הרב נבנצל כותב לו הערות, וחלק מההערות שהרב נבנצל כותב, הוא כותב לו בהערות שלהם, אתה לא אומר דברים נכונים. נכון? נשמע פעם מהראש לרב נבנצל על ספרי הלכה, נבנצל הוא לא מאלה שכותבים הסכמה וזהו. הוא כותב, כותב וכותב הערות תוך כדי, הפוכות ממה שכתוב. לפעמים ב-180 מעלות. עכשיו מה? למה שלחת את זה לרב נבנצל? בשביל זה שלחת את זה לרב נבנצל. אז או שתטמיע את הערות שלו בתוך הטקסט ותכתוב, זה יותר מורכב, יש חולקים, או שתשאיר את דעתך כדעתך, ותשאיר את הרב נבנצל בהערת שוליים, בפרסום, וכך ראיתי נוהגים. שזה משהו גדול. אני לא אומר פיש אנטי-מסורתני במובן הזה שאני, כן, הוא הביא הוכחה מסוגיית איסמיה. מה זה סוגיית איסמיה? ראיתם פעם סוגיית איסמיה? שאחד המוראים השונים אומר את זה משנה, ואז אומר לו אחד המוראים, זה בדרך כלל רב, אומר לו, טוב, זה לא נכון. אומר לו, איסמיה? אז למחוק את זה? להעלים את זה? בוא נטשטש את המשנה הזאת, כי המסורת שלא נכונה, מה הוא אומר לו? מה פתאום? תתרגם את ניתח, וכך וכך וכך. עכשיו, לפני שניה אמרת שזה לא נכון, למה לא איסמיה? תמחוק. לא, אני רוצה את המשנה הזאת, אני רוצה לפרש אותה וכך וכך וכך. כלומר, יש לי איזושהי תפיסה, ואני רוצה כדי לזקק אותה, כדי ללטש אותה, כדי לחבר אותה למסורת, כדי לא לצמוח מהים או מחלל ריק, אני רוצה לאמת אותה עם מה שהיה. אני לא מתבטא בפני מה שהיה קודם. אני לא חולק על מה שהיה קודם. אני בודק האם האמירה שלי מסוגלת לעמוד לצידה ובצילה של האמירה שהייתה קודם, ולומר משהו חדש.
ולהיות
החוליה הבאה. תודה רבה, דימוי מצוין. אני מדבר רגע אחד על החוליה הבאה של דבורקין. שמעתם על דבורקין? רונלד דבורקין, תיאורטיקן של המשפט, כתב תיאור מדהים על מה זה יצירה שיפוטית, בעיניי לקח את זה מהשריד היש, לא יודע איפה לקח את זה. כותב דבורקין, שמשל למה הדבר דומה, לאדם, לחבורה של אנשים שכותבת ספר. וכל אחד כותב פרק בספר. עכשיו, כשאתה כותב את הפרק הבא, אתה צריך לזהר משני דברים. אם תחזור על מה שכתוב בפרק שלפניך, אל תכתוב, אל תזבז את הזמן. אם תכתוב משהו שהוא out of the blue, אז זה לא יתאים לנו לספר. אתה חייב לכתוב את היצירה שלך באופן כזה שמצד אחד תתכתב, ובמובן מסוים מי שהיה לפניך קבע לך בהרבה מובנים את גבולות הגזרה של הז'אנר, פחות או יותר, עם גבולות מסוימים של גבולות הגזרה, עם מקומות לפריצה וכו'. ומצד שני, אתה חייב ליצור, אתה חייב להגיד משהו, אתה חייב לחדש. הרי מה הועלת אם רק תראו לעצמכם שהגמרא הייתה פרשת את המשנה וחוזרת על המילים של המשנה? נו. אז אפשר להגיד לפעמים שכשאתה קורא משהו במנגינה אחרת, נכון, זה עצמו לפעמים חידוש, כן? זה נכון. אבל... לא צריך חידוש, צריך להתאים למציאות. צריך לפסוק, המציאות דינמית, תורה שבעל פה. העולם מתחדש, הפילוסופיה מתחדשת, הסיטואציה מתחדשת, דברי אלוהים מתחדשים. תורה בעל פה ניתנת מהר סיני כל יום בחורף. מה לעשות?
כן, אבל למה הפוסקים להשתמש עם המתין הזה? מה? לא, אני אומר, לא, מה, אני אומר, מי אתה?
אנחנו לא נחלוק עליהם. עכשיו, אני מקבל את המקום, אני רק אומר... ההצגה הזאת, אבל היא הצגה מאוד 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 ראשונית של האחרונים. כי אתה נכנס לפסיקת פשוטים, אתה רואה הרבה מאוד פעמים, הרי הראשונים זה ים שאין לו סוף. ואז מה שיעשה האחרונו שהוא יגיד, הראשונים דיברו בסיטואציה מסוימת, אבל בסיטואציה כזאת ההלכה תהיה אחרת, והוא יסביר למה הסיטואציה השתנתה, או שהוא יגיד, יש ראשון אחד שעל אף שאין הלכה כמותו, בסיטואציה כזאת אני פוסק כמוהו. נו, אז מה זה?
כאילו יש מלא פסקים, גם
יש ברק יוסף שמסתמכים
על
ראשון
אחד
שאנחנו לא מכיר אותו. במובן הזה, אתה צודק שהפוסק, זה לא הפוך.
לא,
זה לא הפוך.
אם אתה מחדש
לדורה שבאלת,
אתה צודק, מה אתה מחדש מהראשון?
אכפת לי מהראשון, זה מה שאני אומר, אכפת לי מהראשון. אני לא רוצה לחדש הלכות של מנותקות מהראשונים. אני ממשיך את שיטת הראשונים. אני לא מרשה לעצמי, כן, אני לא מרשה לעצמי להוציא משהו מהפה, או לפסוק איזשהו פסק הלכה, ושאני מסתכל מאחורי הגב, לראות שאני מתחבר לפרק הקודם, אני לא יכול להמציא פה איזשהו עולם חדש. ואם אני אעשה את זה דרך הגב, אז או שלא יקבלו אותי, בסדר? והיו מקרים כאלו, או שאני אגיד, תראו, זה מקרה חריג, זה מקרה מיוחד, זה הזמן שבו צריך, ויהיה לזה דיון גדול, ופולמוס גדול, ואני אגיד, פוק חז למה ים הדבר, וכבר העם התחיל, ומה לעשות, ואין ברירה, ואני אחפש תירוצים, ואני אראה שיש תקדימים לסיטואציה כזאת שלא שמו, ואז אני אתיר. אף אחד לא רוצה, אצלנו ביהדות, המסורתית שלנו, אף אחד לא רוצה לצמוח מהירח. לכתוב ספר שלא לא מהדד, מה פתאום?
גם זה לא מוצא לדמנה, נבוא נגיד לדמנה דעת שאני אומר שאני אסתובב יש איתו שאלה ערבית, אז קשה ערבית, עכשיו, זה לא כמו שאני אסור לדעת ערבית, וזה לא יקרה שטוב, אז קשה ערבית, אני חולק עליו, ומה שאמר דבר הסתומים, ואני חושב ככה וככה.
זה לא יהיה ככה, זה יהיה כמו שהחתם סופר, זה יהיה כמו שהחתם סופר פותח את פרק ג' מסכת שבת, הוא מביא את הריף, אפרופו הריף, והוא אומר, ולו ידי מסתפינה, הייתי אומר, ואז הוא כותב 3-4-5 טורים שם בחידושי חתם סופר, ואז הוא כותב בסוף, אבל מסתפינה שכבר הורה זקן, מה אני יכול לעשות? אז אני לא יכול לפסוק אחרת. עכשיו, כשהוא יגיע לפסיקה הוא יפסוק אחרת כשיהיה צריך, אבל כשהוא מגיע לפרשנות הוא אומר, ולו ידי מסתפינה, ואז הוא בא מה שהוא חושב. הוא כן יגיד את עמדתו בתור הפרשנות האפשרית שלו. כשהוא יגיע לפסיקת הלכה יש לו כללים, אתה צודק, יש כללים לפסיקת הלכה. ואחד הכללים לפסיקת הלכה שלא חולקים על ראשונים. עכשיו השאלה מתי אני מחשיב את עצמי לחולק על ראשונים, ומתי אני מסתמך על ראשונים, או עושה אוקיי תמיד דבר ראשונים, כבר תלויה בכל פוסק ופוסק, תלויה בכל שאלה ושאלה. אבל הנה צורך העניין, רבי משה פיינשטיין בדוגמה אהובה עליי מאוד, מתמודד עם שאלת הכנסת כלב של עיוור לבית כנסת, מותר או אסור? מותר או אסור להכניס כלב של עיוור לבית כנסת? נו, תהיו חריפים, מותר או אסור?
מותר.
מה?
אני רוצה להגיד פה,
מותר. יהיו חריפים.
נו,
כמה זמן אתם עומדים פה? אצלי. מותר או אסור?
מותר.
מחלוקת אחרונים, נו. תמיד צריך להגיד מחלוקת, זה מחלוקת ראשונים, מחלוקת אחרונים. זה החוכמה, לדעתי זה מחלוקת ראשונים, מחלוקת אחרונים. עכשיו זה מחלוקת אחרונים. הרב עובדיה אוסר, הרב משה מתיר. כותב רב מוישה, הלוכה למעשה, הוכחה, נושא עם זה הוכחה. איך אתה חייס כלב לבית כנסת? אומר, משה, הנה, בוא ניקח דוגמה, ובין דוגמה מהסוגיה של אכילה בבית כנסת. נכון נראה מהסוגיה במגילה בדף כפחת עולה, שאסור לאכול בבית כנסת. שמה שלא שיטות בגמרה, שיטה טרן, אסור לאכול בבית כנסת. מגן אברהם, התנאי, העין, הער. זה כותב, ואף לפי שנפסק להלוכה בשולחן אורך שאסור לאכול בבית כנסת. מכל מקום ראינו הרבה אנשים שאוכלים בבית כנסת. שאלה שידס וכל מיני כאלה. ואם כן, אנחנו חייבים לומר שאף על פי שאנחנו לא יודעים מי, היה מי שיתר להם. כך הוא כותב. לא בלשון הזאת, אבל פחות או יותר בלשון הזאת. ועל כן, נמצאנו למדים שככה וככה וככה וככה. עכשיו, מה זה הטיעון הזה? בסדר? לרב מוישה הוא אחד שכשיש לו פסק הלכה שהוא לא מתאים עם רוב האחרונים, אז הוא מנסה להסביר למה גם לשיטתם זה יהיה בסדר. הוא לא מאוד מהר דוחה. אבל לפעמים הוא הלך למקום אחר. ופה אנחנו עוסקים בהלכה. פה אנחנו לא עוסקים בהלכה. כלומר, אני לא מקבל את הטיעון, כלומר, אני מתחיל ככה, אני מקבל מאוד את המנגינה, שהיא המנגינה העקרונית המלווה את מסורת התורה שבעל פה. ראשונים כמלאכים וראשונים כבני אדם, ואנחנו כחמורים, והמורה לא חולק על תנא, וראשון לא חולק על המורה, וכל אחד לא יחלוק על הרב שלו, וזה ברור לגמרי, ככה צריך להיות. נכון, הלאה. אם עכשיו מגיע עת של התמודדות עם סיטואציה חדשה, עם סיטואציה מורכבת, לא כי צריך לחדש, אלא כי הקדוש ברוך הוא מתגלה, כי המציאות מזמינה את זה, כי יש צורך עכשיו, אז מה עושים? לא מתעניינים ממה שהיה קודם, אלא חפשים פתח, ואם הפתח לא נמצא, אז מוצאים אותו רמוז בלשונו או חבוי בקמטי סגנונו. זאת הטענה, שאתה צריך להיות מוכן גם להרים ידיים. כלומר, אם אתה לא מוכן להרים ידיים, אז זה לא במשחק. להיות מוכן להגיד, ניסיתי, תמצתי, ניסיתי מפה, ניסיתי משם, ניסיתי מכאן, להרים ידיים ולבכות. לא יכול, לא הצלחת. חייב להיות מוכן להגיד את זה, בהלוכה. בפרשנות, אין דבר כזה. תפרש כמו שאתה רוצה. ותגיד, ככה פרש הראשון הזה, אל תדלג עליהם, ככה פרש הראשון הזה, ככה פרש האחרון הזה, ויש לי פירוש שלא מצאתי אותו בדברי ראשונים ואחרונים, כמה פעמים זה מופיע באחרונים, ויש לי פירוש שלא מצאתי אותו בדברי ראשונים. אבל נראה לעניות דעתי וקטנותי וכו' וכו', ואז כותב בקהילות יעקב, וכל זה עשיתי לא להלכה, רק לפלפולי, וגם אם טעיתי, כותשמריך הוא חזי בפלפול הדאורייתא, אני מקווה ששימחתי את הקדוש ברוך הוא בפלפול שלי. בסדר? כמובן, אחרי לימוד הראשונים, לא בדילוג, חלילה, לא בזלזול, חלילה, מתוך יראת שמיים, אבל ככה לומדים תורה. ואגב, גם ככה פוסקים הלכה בסוף, אבל הלכה באמת זה לא השיעור הזה, זה שיעור אחר. נסכם, רבותיי היקרים. ילגנו קצת על חיסורי מחף, תקראו, זה חשוב, זה חומר שצריך לדעת אותו בעל פה. באמת אני אומר, צריך להכיר את החיסורי, את הדיון הזה של הפיית השולחן צריך להכיר. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שבעצם הגמרה איננה מחויבת לפרש את המשנה כפשטה. לפעמים ודאי שכן, היא עסוקה בלפרש את פשט המשנה. ולפעמים היא עסוקה בלהגיד את דבריה, ולחדש, וליצור, בלהופיע את תורת כנסת ישראל באומה. אלא שהיא עושה את זה באופן שמתכתב ומהדהד את הדברים שקדמו לה כדי להיות חלק מהמסורת, כי בתוך תפיסה שהיא רוצה, כמו שאומר פי, שהיא רוצה להתמודד עם המשנה ולהיות חייבת לה, כי היא מבינה שיש למשנה איזשהו כוח עצום. ומתוך הדבר הזה מלודים האיזונים של התורה שבעל פה. אנחנו נעצור כאן, תספו את הדפים, שבוע הבא נמשיך איפה שהפסקנו, וזה ענייני הרבדים וגם הרב שגר. אתם יודעים מה נעשה? נעשה ככה, שבוע הבא נלמד קצת מחקר על עריכת הגמרא, ואז שבוע אחר כך לכבוד היורצייט של הרב שגר נלמד דברים של הרב שגר על הרבדים, ובזה נסיים את הפרק הזה. יש כל...